7. קודם כל, תיקון. מישהו שאל אותי שהוא התבלבל ב-18, הוא טעה, בירך במקום רופא חול חולם או ישראל, בירך רופא חול בשר ומפליא לעשות, ושאל אם הוא יעשה את זה חובה. אמרתי שכן, כי זה אותו תוכן, זה לא משנה אם יש בלבול במילים, העיקר שזה אותו תוכן, דיעבד זה בסדר. אבל אחרי בדיקה זה לא נכון, זה בכלל לא אותו תוכן. רופא חולי עמו ישראל, בעם ישראל יש אנשים חולים מה שמרפא אותם, וזה מיוחד לכל עם ישראל וכולו וכולו. מה שאין כן רופא חולי עושה הוא מפליא לעשות, זה משהו אחר. זה לומר שריבונו של עולם בנה את האדם בצורה כזאת שהגוף הוא כזה מערכת מופלאה וכולו וכולו, הרמונית וכן הלאה. טוב, למה בימינו מותר להתרתן רק עם אישה אחת, בשונה מפעם שהיה מותר להתרתן עם כמה נשים, לדוגמה דוד ושלמה? גם היום מותר להתחתן עם כמה נשים, אבל אדם בקושי מסתדר עם אישה אחת, בקושי הוא יודע לכבד אישה אחת, בקושי הוא יודע לאהוב אישה אחת. אז אתה רוצה עם כמה נשים? מה, אנחנו לא מכירים את המציאות? מה קורה בנישואין לצערנו? אז אתה רוצה כמה נשים? אכן ראה רבינו גרשון מאור הגולה שזה לא הולך עם כמה נשים, אז החרם שלא התחתנו עם כמה נשים, זהו. וגם בתורה זה נדיר שהתחתנו עם שתי נשים. אברהם אבינו זה מיוחד, היה כבר בגיל, לא זוכר, 90 ואין לו ילדים, זה יוצא דופן. יעקב אבינו, נו, מה אתם רוצים שיעשה? שיזרוק את לאה, שיזרוק את רחל, זה יוצא דופן. אשר בנו שניהם את בית ישראל. מחוץ לזה, אברהם, אהרון, יצחק אישה אחת, אהרון אישה אחת, משה רבינו אישה אחת, כל התנאים וכל האמוראים אישה אחת, כל הרבותינו הראשונים והאחרונים אישה אחת. ואיך כתוב בתורה? כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. לא חייב להיות שהוא שונא ממש ממש, אבל הוא אוהב את השנייה יותר, מותר לאהוב יותר, אבל זאת שהיא פחות, היא מרגישה שנואה. אז התורה בעצמה רומזת שזה לא טוב. אז אם זה לא טוב, למה התורה התירה? קוראים לזה מצבי גבול, מצבי קיצון, מצבים יוצא דופן. אז זה מותר, מצבים יוצא דופן. טוב, שלמה המלך, דוד המלך, זה מיוחד. המלך הוא כלל ישראלי, הוא צריך לדאוג למיליונים של אנשים. אז אם הוא לא יודע לדאוג לכמה אנשים שלו, איך הוא ידאג למיליונים? ואם הוא יודע לדאוג למיליונים, הוא גם יכול לכמה אנשים. ואנשים עזרו לו. זה קשה להיות מלך, זה הרבה אחריות. אז דוד המלך, היו לו כמה נשים, אישה אחת אביגיל, הייתה נביאה, נכון? זה טוב שלמלך יש נביאה צמודה וכן הלאה. ובת שבע היא אם שלמה, ומיכל הצילה אותו. כל אישה היה לה אופי אחר, וגם נגיד דבר יותר עצוב. כתוב ברמב״ם בהלכות מלכים שהמלך לוקח נשים, מגייס הרבה גברים לצבא, לארמון וכולו, וגם נשים פילגשים בארמון. הרי בארמון צריך נשים, צריך הקחות וטבוחות ועופות, ובימינו מזכירות ולא יודע מה עוד. אתם צריכים הסבר עמוק מה קורה אם בארמון המלך, שמסתובבים שם הרבה גברים, הרבה שרים, יש גם נשים. אתם לא מנחשים מה קורה שם? לצערנו. ולכן כולם, כל המזכירות, הכל הכל, הם נשותיו. עכשיו הכל חלק, הכל ברור, אין תקלות, אין עניינים. פעם אמר לי מישהו, אני הייתי שומר של חברת שמירה, השומר של ראש הממשלה שמיר. אף פעם לא נכנסה אצלו אישה זרה. הבנתם מה הוא אמר? גם הבנתם מה שהוא לא אמר, אוקיי? אז אדם, הוא בשלטון, יש שם נשים, זה פיתוי. אז הוא מתחתן איתה, אישה או פילגש. עכשיו הכל ברור, הכל חלק, הכל כשר, הכל טהור. הפילגש היא לא יורשת את המלוכה. נכון, היא מזכירה טובה, אבל היא לא יכולה להיות עם המלך. גם אצל הגויים היה דבר כזה. המלך מתחתן עם אישה טובה, אבל היא לא נסיכה, היא לא... קראו לזה ניסוי מורגנתיים. למשל המלך המפורסם, לואי 14, זה היה כזה מושחת מקולקל וכל. בסוף ימיו הוא עשה תשובה והתחתן עם אישה שהייתה מנהלת סמינר לבנות, אישה מאוד צדיקה, החזירה אותו בתשובה. אבל היא לא יכולה להיות עם המלך, היא אישה רגילה. אז היא התחתן איתה נישואים מורגנתיים, כוונה היא לא יורשת את המלוכה. זאת אומרת, אפילו גויים הבינו את זה. מדוע שלמה המלך נשא נשים נוחיות רבות? רמב״ם, הלכות איסורי ביה, פרק י"ג, אל יעלה על דעתך ששלמה המלך, שנקרא ידיד השם, התחתן עם נשים נוחיות, אלא הם התגיירו. אז אם הם התגיירו, מה הבעיה? כי צריך להתגייר לשם שמיים. ואם אישה מתגיירת כדי להתחתן עם שלמה, יש חשש גדול, קשה לדעת. יכול להתגייר לשם שמיים, יכול להיות שלא, זה מצב מורכב. לכן הם התגיירו. אבל למה שלמה המלך צריך כל זה? שלמה המלך הייתה לו תוכנית עקרונית נכונה, אבל מעשית לא. הוא אמר, אפשר ללמוד מכל דבר בעולם. בכל עבודה זרה יש ניצוץ קדושה. ולכן אני רוצה ללמוד מכל העבודות הזרות את הניצוץ הטוב כדי לבנות מלכות ישראל. הוא צודק, ככה זה גם יהיה לעתיד לבוא. אבל בזמנו העם לא היה מוכן. אז איך הוא ילמד? הוא יתחיל עכשיו להיות בקורס חודש בעבודה זרה הזאת, קורס קרולו, התחתן עם בנות, נסיכות של כל המלכים, מומחיות בעבודה זרה. ומהם הוא למד, הוא בסדר גמור, אבל העם עוד לא הגיע לזה. ואתם חושבים שהוא בילה עם 1,000 נשים? לא. כמה ילדים היו לשלמה המלך? אסנת, תפת ורחבם, 3 ילדים מאישה אחת. כלומר, כל 1,000 הוא לא היה איתם. אז זה מסכנות, ידעו מראש, רוצה להתחתן עם מלך, אז זה ככה יהיה. ומי הוא התחתן? ממי האישה הזאת? רות המואביה ונעמה עמונית, גיורת עמונית. כמו שרות היא עשתה לשם שמיים, הייתה נסיכה רות, והתלוותה לנעמי זרוקה מסכנה וכולו, ויתרה על הנסיכות. גם נעמה הייתה נסיכה. ומעשה שהיה כך היה, שמתחזה לשלמה המלך, תפס את כיסא המלוכה. זה סיפור ארוך, נדלג עליו, אבל ככה זה היה. והוא היה נע בן עד בין מדינות, והיה אומר, אני שלמה המלך. היה אומר, כן, 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 ואני נפוליאון, כן, כן, אתה שלמה המלך, כן, כן. עד שהגיע למלך המון, ועבד שם, מלצר, פשוט. וראתה אותו נסיכת מלך המון. ואמרה לו, אתה מוכן להתחתן איתי? הכירה שזה אדם עצום. הוא אמר לו, כי את לא יהודיה, אני מתגיירת. התגיירה, התחתנה איתו, מלך המון יצא מן הכלים. איך היא מתחתנת, מתגיירת עם איזה, איזה מלצר? זרקה את שניהם. אז היא התחתנה לשם שמיים, לא כשהוא היה מלך, כשהיה זרוק. היא אמרה לו, קדימה, תילחם. הלך, לחם, זרק את המתחזה וישב על כיסא המלוכה. איך מכשירים קיריים חשמליות? איי, משלמה המלך יורדים למטבח. קיריים חשמליות מסוג אינדוקציה. איי, מלצר, מלצר. מסוג אינדוקציה. מנקים. הרי המשטח הזה, הוא לא מתחמם, נכון? הוא מתחמם?
לא.
הוא לא מתחמם. אז מה אתה רוצה לעשות? אתה מנקה יפה מסביב, אתה יכול לשפוך מים רותחים על המסביב, בתנאי שזה לא יקלקל, וגמרנו. אפשר לשפוך מים על המשטח הזה, של מים רותחים. כאילו אולי לפעמים נשפך וזה, אבל העיקר לנקות יפה, אפשר לשפוך מים חמים, רותחים וזה. האם משחת שיניים, סבון כלים ומוצרים כאלו צריכים כשרות? אני לא יודע מה זה מוצרים כאלה. סבון כלים או סבון גוף, זה לא אוכל. ולכן לא צריך הכשר. גם לא שמענו שיש טרף. אבל נגיד, אולי זה טרף, אולי זה שומן וזה. אבל זה לא ראוי לאכילה. אז כל דבר טרף שעובר שינויים כימיים והוא לא ראוי לאכילה, ואתה אוכל אותו בטעות, אכל קצת מהסבון, לא יודע, זה לא אוכל. משחת שיניים זה גם לא אוכל. לא אוכלים משחת שיניים. איך קוראים לזה? בפסח נפסל לאכילת כלב. אמר הרב אגריד, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, לשואל, משחת שיניים זה נפסל אכילת כלב, לא צריך הכשר בפסח. הוא אמר לו, נכון, הכלב שלי ראיתי שהוא אכל לשחות שיניים. ואמר לו, תגיד, אתה מאמין לי או לכלב שלך? זה כלב לא נורמלי, אוכל משחת שיניים. לכן משחת שיניים היא לא צריכה הכשר. וגם לא שמענו שיש במשחת השיניים משהו לא כשר. אבל גם אם היה, זה לא אוכל וזה לא דרך אכילה. ולפעמים, אז יש כל משחות השיניים בארץ יש הכשר. אבל לפעמים אדם צריך משחת שיניים מיוחדת, יש לה נסיגת חניכיים, לא יודע מה יש לו. אז אפשר משחת שיניים גם אם אין הכשר, זה בסדר. אותו דבר,
שפתון.
לא צריך הכשר. א', זה כשר. וגם אם זה לא כשר, זה לא אוכל. ואולי אני אוהב להקלט קצת, זה לא דרך אכילה. לכן אין בעיה הדברים האלה. כשלומדים סוגיה, מתי יודעים שעוברים או ממשיכים למרות שלא הבינו, או צריך להישאר בסוגיה עד שמבינים? צריך להישאר עד המאמץ המרבי. ככה זה לימוד. שוברים את הראש כמה שיכולים. שברת את הראש ואתה לא זז, אתה תקוע במקום, ניסית, סע, ואחר כך, רטרואקטיבית, אתה תבין. אבל צריך לאמץ את השכל כמה שאפשר, מה שנקרא לימוד ועיון. אמרה לי גננת, איך מלמדים סיפור תורה בגן? אמרתי, בעיון. או במבטא יידיש, בעיון. היא אמרה, מה זה בעיון? עד גבול היכולת השכלית של הילדים. היא אמרה, אתה צודק. ילד שאל אותי, למה אברהם אבינו התווכח על אנשי סדום, רעים, ולא התווכח על יצחק אבינו, צדיק עליון? אמרתי, שאלה מעולה. ומה ענית לו? עניתי לו, כשתהיה גדול תבין. לא. אם הוא שואל, הוא זכאי לתשובה. הוא יתאמץ שכלית, שאלה טובה, צריך לענות. אבל מה אני עושה אם אני לא יודע את התשובה? זה משהו אחר. אז במקרה כזה, שמורה לא יודע את התשובה, הוא אומר, שאלה מעניינת מאוד. הייתי רוצה לדעת מה אתם חושבים על השאלה הזאת, ונקווה שילד אחד ידע לענות. ואם אף אחד לא ידע לענות, צריך לומר, או, אני אוהבת שאלות כאלה, אני רוצה שתשאלו כל אחד את ההורים שלו ותבואו מחר עם תשובה, ועד מחר את תשאלי רב מה התשובה. כן, אז אני שואלת אותך, או, אני אוהבת את השאלה הזאת, תחשבי עד מחר. לא, התשובה פשוטה, זה סדום, מה שהם אמר, שהורים אותם כי הם רשעים, אם הם לא רשעים אין מה להרוג, אבל יצחק אבינו לא אמר הם רשעים, אלא זה גזרה אלוקית. לכן גם ילדים, עד גבול היכולת. מה היחס הלכתי לקמח טף? הקמח של אתיופיה בעניין ברכות הנהנים ובפסח. טף זה לא שבע מיני דגן, זה ירק אחר, זה דגן אחר. לכן על מאפה מטף מברכים שהכל, כמו על לחם אורז שלא ניכר האורז, שהכל. מה עוד אפשר לעשות לחם? לא ניקח. לכן דברים שהכל, ובורא נפשות, ובפסח זה לא חמץ, כי זה לא שבע מיני דגן. אגב, יש עוד תשובה לשאלה הזאת. אולי תשאל ישירות יהודי מאתיופיה, שאוכל טף כבר כמה מאות שנים, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, כבר מאות שנים. למאות שנים לא תמיד בירכו, זה נכון. האם ההסכמים שנחתמו עם הערבים היושבים בארץ ישראל מאפשרים להם לנהוג כרצונם בארץ ודומה לגיבונים? כלומר, האם אסור לנו לומר להם שלא לעבוד עבודה זרה בשטחים אלו? זו שאלה שהרכיבה גם הנושאים. קודם כל, להיות תושב זה בתנאי שהוא לא עובד עבודה זרה. אז אפשר מוסלמים, אי אפשר נוצרים. ב' גר תושב זה בתנאי שהוא מקבל מרות, שהוא לא עסוק ברצח כמובן, לא עסוק להרוס, הוא מקבל מרות מדינת ישראל. כמו שאדם רוצה לקבל נתינות אמריקאית, מובן מאליו שהוא מודה שאמריקה שרת לאמריקאים והוא לא יעסוק להרוס את אמריקה, נו בוודאי. אותו דבר ערבים. הם ערבים, הם אזרחים טובים, הם אזרחים נאמנים, ואין בעיה, הם יכולים להיות פה, אבל לא שזה מדינה שלהם. כלומר, הוא לא יכול להיות שר ולא חבר כנסת ולא מנהל. הוא יכול להיות מנהל של ערבים אבל לא של יהודים, זה מדינה שלנו. הוא לא יכול להיות חייל, הוא לא יכול להיות קצין, גם חייל לא יכול להיות. שירות לאומי הוא יכול לעשות, אבל לא להיות חייל. יש לו זכויות אישיות, אין לו זכויות לאומיות, כי זו מדינה שלנו. אבל הוא רוצה מדינה שלו. יש 25 מדינות של ערבים, תלך לשם. פה זה מדינה יהודית. פה אנחנו קובעים ואתם מיעוטים, אתם אורחים. איך זה הבדיחה? אני אומר לאורח, בבקשה תרגיש כמו בבית, אבל כמו בבית שלי. אוקיי, לא כמו בבית שלך. אחד שאל אותי הבוקר, עיתונאי, מישהו הקים לשכה, לא זוכר קוראים לו, במקום שגרים ערבים וערבים, הם מתעצבנים. מה אתה אומר על זה? מה אני אומר על זה? יש מקומות בירושלים שאסור ליהודי לגור? איך קראו לזה הגרמנים? יודנריין, נקי מיהודים? באף בירה בעולם יש אזור יודנריין. באף עיר בעולם יש בימינו, זה לא נאצין. גם בברלין אין אזור יודנריין. ופה בירושלים הבירה שלנו יהיה אזור יודנריין? נקי מיהודים, יודן זה יהודים, ריין זה נקי? מה זה בזה? נפלו על הראש לגמרי? נגור איפה שאנחנו רוצים? טוב. בעבר, יש ערבים חושבים שזה מדינה של... אז יש היסטוריון אמריקאי כתב ספר 300 עמודים, ההיסטוריה של המדינה הפלסטינאית. 300 עמודים, כולם לבנים. גאון זה גאון. של העם הפלסטיני, לא היה עם פלסטיני ולא מדינה פלסטינאית, זה המצאה חדשה. בעבר הוכחתי מישהו שדיבר לשון הרע רעילות, בדיעבד לא הייתי עושה זאת. האם יש סתם לדבר איתו על כך ולבקש ממנו סליחה? זה תלוי. הוכחת אותו. אם זאת הייתה טעות, צריך לבקש סליחה. אלא אם כן הוא שכח. אם הוא שכח, ואתה אומר, תראה, אמרתי שאתה אידיוט ומטומטם גדול, וזה, אתה גורם לו צער עכשיו. זה תלוי אם בזה תגרום לו צער או לא תגרום לו צער. אבל איך אני יכול לדעת? אז צריך לגשש, לומר, אתה זוכר פעם? לא, לא זוכר. טוב, טוב, טוב. עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. איך אפשר לדעת אם הרצון שלי מתקרב לרצון של השם, ואם אני עושה לו נחת רוח? איך אני יודע שרצוני דומה לרצון השם? אפשר לקבל קטלוג מעודכן מה רצון השם? כן, קנה קיצור שולחן ארוך, יש שם רצון השם. למשל, מפורים תקרא מגילה, רצון השם, תאכל סעודה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, 1, 2, 3, 4, זה רצון השם. מה, קשה להבין? לפני מתן תורה היה קשה לדעת מה רצון השם. אז אנשים טעו בעלילות, עבודה זרה, שטויות, חורבן. מה שקיבלנו תורה, שם רשום רצון השם. כן, אבל אני לא יודע כמה צריך לתת מתנות לאביונים. בסדר, אז תקנה ספר קצת יותר מפורט, תקנה חוברת על הלכות פורים. אם זה לא כתוב, אז תשאל רב. זה פרטים קטנים. עכשיו אנחנו יודעים פה רצון השם בתורה. רצון השם לגבי מעשים טובים, קיצור שולחן ארוך. רצון השם לגבי מידות טובות, מסילת ישרים. או ספרים אחרים, זה לא חייב קיצור שולחן ארוך שהוא ספר של אשכנזים, יש ספרים של ספרדים, מסילת ישרים. הרמח"ל הוא לא היה לא אשכנזי, לא ספרדי, אז זה בסדר. וגם אם לא היה, זה דברים שהוא כתב, זה דברים כלל ישראלי. מה צריכה להיות יחסים, מה צריכים להיות יחסים שלנו כלפי גויים? כתוב, רבי נחמן מזכאי היה מקדים שלום לכל אדם בשוק, אפילו עובד עבודה זרה. צריך שלום, צריך יחסים טובים, אבל לא ידידות. למה לא ידידות? אחרת נתחתן איתם. אסור להתחתן. לכן אסור אפילו לשתות יין איתו ולאכול משהו בישל וכו' וכו'. אוכלים, חברים. כבוד? כן. יחס הגון? כן. חברות? לא. לא, אבל מה, אני אתחתן עם הגוי? אתה לא, אבל אחותך כן. ואחותו ואיזה... אפשר שיהיו חברים לא יהודים. תלוי מה זה חברים. שותפים, הגונים, ישרים, זה כן. אבל לא ידידות אישית. למה? זה מסוכן. זה מביא נישואי תערובת. כמה יש נישואי תערובת במדינת ניו יורק? 56%, אוקיי? וכמה נוער מוכן לנישואי תערובת מניו יורק? 75%, לא אכפת לו. בנס, ההפרש, תרתים יהודים. כמה יש נישואי תערובת מצרפת? 90%. 90%. פעם ביקרו אצלי רבנים מצרפת, מנהיגים קהילות צרפת. דיברנו ארץ ישראל וזה. אמרתי שבצרפת יש 80% נישואי תערובת. זה לא נכון, אז המידע היה 85, אבל לא רציתי, חצק עליו, לא נכון, אתה סתם מלכלך, אתה סתם משמיץ, לא 80%, רק 70%. אמרתי לו, סחה. יודעים מה זה סחה? מה? מי שאשכנזי לא יודע מה זה סחה, נשאל חבר אשכנז, אני יודע. נחמת אותי רק 70%. אז צריך להיזהר. בארץ ישראל ברוך השם כמעט שאין נישואי תערובת. עכשיו רוצים להמציא המצאה חדשה שיהיו נישואי תערובת. איך? אדם גוי שרוצה להתגייר, מתגייר ככה מהר, לא יהודי, אבל הוא לא יהודי, הוא גוי. זה יותר מסוכן מנישואי תערובת. את הרובת אני יודע שהוא גוי, פה אני אפילו לא יודע שהוא גוי. נקווה שזה לא ילך. האם אנחנו צריכים להתרחק מהם? טוב, זה אותה שאלה. צריך יחסים טובים עם הגויים, וכבוד, ולא להליב, ולא לכתוב על הקיר, מוות לערבים. אתה רוצה, תכתוב מוות למחבלים. אל תכתוב מוות לערבים, אל תעליב ערבים, תתייחס יפה, וכן הלאה. והפעם כתבו בעיתון שעשו בדיחה לערבי. הוא נסע באוטובוס, הוריד נעליים שלא יהיה לו לוחץ, נרדם, הכביל את הנעליים, והוא חיפש ולא מצא איזה בדיחה, צחקו. הרב סיודה הגיב בתקיפות גדולה מאוד. למה? למה אתם עושים צחוק מבן אדם? למה אתם מחביאים לו את הנעליים? למה, למה, למה? יש לו עוד משהו. כבוד המנהל.
עם האוכל, עם האוכל בבן יהודה ברחוב הרב קוק, שילדים זרקו עליו אבנים.
ש?
האוכל הערבי שנקלו לו ואז כתב מכתב למנהל.
כן, וזהו. הוא עבר ליד בית ספר וראו שהילדים יוצאים בית הספר צוחקים על ערבי. כתב מכתב לבית המנהל. זה חמור מאוד, ענה לתקן. מה אתה מעליב אותו? מה הוא עשה לך? אז לא להעליב ולהחזיר לו את עבדתו, ולא לגנוב מערבים, ולשלם לו משכורת אם הוא עובד, ולא לעשות ממנו צחוק. צריך להיות הגון וישר וטוב, אבל לא להתחתן איתו. וגם לא יכול לקבל תפקידי הנהגה במדינה. הנה, גמרתי את כל הניירות האלה. מה רציתי לומר? כן. מה יקרה באוקראינה? תשובה, אני לא יודע. אני לא נביא. ואין נביאים בימינו. אנחנו צריכים להתפלל שיהיה טוב. אנחנו עצובים ממה שקורה. אנחנו מאוד עצובים שיש רע בעולם. שיש רע עולמי, מחלות, רעידות אדמה, מוות, ורע מוסרי, רוצחים, גנבים, אונסים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיהיה יסוד כיסא השם פה, שיהיה לו דירה בתחתונים, שיהיה שכינה, ותראו מה קורה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא עצוב, וגם אנחנו עצובים ממה שקורה בעולם. גם עם ישראל, אין לו הכל תקין. אז אנחנו גם עצובים מה שקורה. אנחנו שמחים שיש לנו מדינה, יש לנו כלכלה, יש לנו צבא, יש לנו חברה, יש לנו תורה, יש לנו מכון מאיר, יש לנו מכון בלי מאיר, מאיר בלי מכון. אנחנו שמחים מאוד. אבל אנחנו גם עצובים על דברים שיש באומה והם לא טובים. תיקון חצות, על זה בוכים. אני לא בוכה שיש לי בעיות רפואיות, כלכליות. בוכה מה קורה באומה. וגם בוכים מה קורה במין האנושי. מאוד גרוע מה קורה. אנחנו עצובים. נקווה שיסתדר. במיוחד שבאוקראינה יש גם חסידי אומות העולם. לא כל האוקראינים רעים. יש ביד ושם 2,800 חסידי אומות העולם האוקראינים. הצילו יהודים, עזרו ליהודים בשואה וכו'. אבל דיעבד, אם ריבונו של עולם מחליט לכסח את האוקראינים, הוא יודע מה הוא עושה. אולי אתם לא יודעים מה זה אוקראינים. הם האנטישמים הכי גדולים מכל אירופה, האוקראינים. אני מכיר אותם אישית, או כמעט אישית, כי המשפחה שלי היא באה מאוקראינה. היא באה לפני שנולדתם כזה, על יד לבוב. לבוב זה במערב אוקראינה. אזור לבוב. לבוב זה היה כזה עיר בירה וכל, עיר מרכזית. הם אנטישמים שאי אפשר לתאר. לא יודע אם הם יותר מגרמנים, פחות מגרמנים. הם אנטישמים. הם עשו לנו פוגרומים כל הזמן. חמליצקי, בוגדן חמליצקי, המכונה חמיל הרשע, קוזקים, רצחו עשרות אלפי יהודים, גם בצורה אכזרית מאוד רצחו, שנאצים לא היו מתביישים. פקליורה, חמליצקי זה גזרות תח ותת, לפני 370 שנה. פטלורה, ראש אוקראינה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גם רצח, יזם, שתק, לא עשה כלום, לא פעל נגד כל הרוצחים. 50,000, 200,000 יהודים, פטלורה. יום אחד, בסוף החליט לגור בפריס, יצא ממסעדה, צעיר יהודי ראה אותו, אמר לו, פינגם אוזני ביבלוס פטלורה, דה, אקדח, חמש יריות הרג אותו. הורים שלו נרצחו על ידי פטלורה. משפט רבה 8 שנים, והוא יצא זכאי. וכמובן, ביום שהוא יצא זכאי, האוקראינים עשו פוגרום ביהודים, אז זה ודאי. ובשואה, האוקראינים שיתפו פעולה עם הנאצים. יותר, פחות, יחסית, וזה. כמה יהודים נרצחו באוקראינה על ידי הנאצים? לא, ויש איזה הנאצים רצחו, ישירות אוקראינים. הערכות נעות בין 900,000 למיליון 900,000. במדינות אחרות זה לא היה הולך ככה. אז הם לא צדיקי הדור. איך אומר הפתגם באנגלית? The mills of God are grinding slowly, but they grind very fine. תרגום, התחנות של האל תוכנות לאט, אבל הן תוכנות דק דק. בסוף הקדוש ברוך הוא תוכן אותם. אנחנו אומרים אברחמם, אברחמים, שוכנו, והוא ינקום. נכון, אומרים בתפילה ינקום. לא אמרנו מתי הוא ינקום, אבל בזאת הוא ינקום. אז הקדוש ברוך הוא, יש לו שיקול מתי לנקום, מתי לא לנקום. יש לי אולי התפילה שאמרו באוקראינה, הנה מצאתי, מזמן לא הייתי באוקראינה, אבל אל מלא חכמים שוכן במרומים, המציא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את ראשי הגאונים ואלופים התורה, ופרנסים ומנהיגים הנאהבים והנעימים והישרים, אשר מסרו נפשותם בעינויים קשים ומרים, אנשים ונשים בתולות ובחורים, שנהרגו על קדושת השם האדיר באדירים, משנת תח ובשנת תת, ובכל מקומות אשר ישראל דרים, כצון לטבח פשטו צווארם, במיטות משונות המיטו אותם האכזריים, וקצתם נקברו חיים בקברים, ובתוכם גאוני ארץ, ראשי ישיבות, המה המורים וחסידים, טף ונשים, אחזו להם חבלים וצירים, על זאת יספדו הספדים ותמרורים, ובעבור שמסרו נפשם על קדושת השם, באהבה ביד צרים, הקדוש ברוך הוא ינקום נקמתם ודמם עלינו ועל כל ישראל, תהי מיתת המכפרים. מחזור יום הכיפורים. מאלטונה, 1744. טוב, זה 100 שנה אחי, גזירות תחבט ואיך. זה גם לגזירות תתנו. היה כתוב כך. תתנו זה מסעי הצלב. כתוב פה, בשנת תתנו ובשנת תחבטת. לכן, לא... קדוש ברוך הוא נקם. נכתבו 4 ספרים על מה שאירע באוקראינה בזמן חמלניצקי. צוק העיתים, מגילת האיפה, יבן מצולה, ועוד אחד שלחתי את השם. אני קורא, זה נכתב 3 שנים אחרי. אני קורא מספר יבן מצולה. אגב, עד היום הזה לא שמענו שהאוקראיני ביקשו סליחה על מה שעשה חמלניצקי, או פטליורה, או מה שקרה בשואה. לא ביקשו סליחה. לא דנו אדם אחד. בוגדן חמלניצקי, פטליורה, גיבורים גדולים, גיבורים לאומיים. לא שמענו ששילמו לנו אגורה אחת. הרבה מקק אחורי הנהר ניפור, הקרובים אל החלל, כגון קק פריסלוב, קק ברשיבוקה, קק פרטן, קק בר יופלין, קק לובין וקק לחבץ ואגפיהם, שלא יכלו לברוח ונהרגו על קדושת השם ממיתות משונות ומרות. קצתם, הם פשטו את אורם מעליהם, ובשר השליחו לכלבים. מבינים מה הם עשו? וקצתם קיצצו ידיהם ורגליהם, והשליחום על הדרך, ועברו עליהם בקרונות ודרכו בסוסים. וקצתם פצו בהם פצעים הרבה, שלא יהיו כדי להמית, והשליחום בחוץ, שלא ימותו מהרה, ויפרפרו דמיהם עד שיעשה נשמתם. והרבה קברו בחייהם, ושחטו ילדים בחק אמותיהם. והרבה ילדים קרו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות בקו בטנם, הוציאו את העובר וחבטו בפניהם, וקצתם קרו בטניהם, ושמו חתול חי בתוך הבטן, וניחו נכך בחיים, ותפרו הבטן, וקיצצו בהם ידיהן, שלא יוציא את החתול החי מן הבטן, ותלו הילדים בדדי אמותם, וקצת ילדים חתכו בשיפוד וצלעום אצל האש, והביאום אל אמותם שאוכלו מהם, ולפעמים לקחו מילדי העברים ועשו קשרים לעבור עליהם. אתם מבינים מי זה? האוקראינים? וחמלניצקי? יש לו פסלים, יש ערים על שמו, רוכב על סוס. נו, נו באמת. אני לא קורא לכם את כל הספר, אחרת אתם תצטרכו לטיפול רפואי לשמוע דברים כאלה. לכן, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. לפעמים זה לוקח זמן, אבל התחנות תוכנות לאט, בסוף הן תוכנות. כן, הוא רוצה לשאול שאלה.
מה שאומרים היום, שבגלל
שזה לא? אזור שונה, נכון. התייחסתי לזה, כנראה לא אמרתי ברור. לא שמעתי שהדור השונה בא וביקש מאיתנו סליחה. פעם אחת. לא שמעתי שהדור השונה הציעו לנו פיצויים. אפילו הגרמנים נתנו לנו פיצויים. והגרמנים הרבה פעמים הצביעו בעד מדינת ישראל. הם תמיד הצביעו נגד. הם לא ביקשו סליחה. יבקשו סליחה, אין לי מושג איך אפשר לבקש סליחה. הדברים כאלה, מה, יבואו ויגידו, תראה, קראנו פה מה שהוא אמר, סליחה. זה בדיחה. אבל אם לא ביקשו סליחה, זה אותם האוקראינים. תגיד, אתה גר באוקראינה? לא. גם אני לא. אל תגור שם. אנטישמים. אם היו יכולים, גם היום הרוצחים כל היהודים. זה לא, וגם צריך לדעת, עם לא משתנה תוך כמה עשרות שנים. האדם יכול להשתנות. הוא בא למכון מאיר, לתוך כמה שנים, הוא כולו מאיר. אבל עם זה לא כמה שנים, זה לא כמה עשרות שנים, זה אפילו לא כמה מאות שנים. עד שעם משתנה אלפי שנים, אפילו אנחנו, שנאת חינם. עכשיו אין שנאת חינם. כמה זמן לקח? 2,000 שנה. אוקיי. עם זה הרבה אנשים וכולו. לא משתנה ככה. לא להיות נאיבי. לא אמרתי שהרוסים הם צדיקים. איך אומרים בישיבות? זה טריפה וזה נבלה. לא, לא אמרתי. זה נכון שהרוסים הצילו אותנו מן הגרמנים. אבל בגלל שהרוסים הותקפו על ידי גרמנים. אם לא היו מותקפים על ידי גרמנים, אתה חושב שהיו עוזרים לגרמנים? לא היה הסכם גרמניה-רוסיה? ריבנטרופ, מולוטוב, רק הגרמנים הפרו. אם לא, הרוסים היו מגרמנים. סטלין, הוא תכנן להרוג את כל היהודים ביום אחד. להעביר אותם לסיביר, חלקם ימותו בדרך, אחרים ימותו שם מקור. יש את כל הרווקות, הרכבות, כל האוטובוסים, כל המוניות, כל המסעיות, כל הרכבים, לאותו יום לקחת כל היהודים. וכמה ימים לפני כן הוא מת. וזה היה לפני פורים. כשהוא מת, אני זוכר, הייתי ילד קטן בבית הכנסת, היהודים שמחו אחרי התפילה וצחקו ושתו יש. יודעים מה זה יש? ואז שאלתי, מה קרה? אמרו לי, מת סטלין. אמרתי, מי זה סטלין? מנהיג רוסיה, גוי. כמו כל ילד שאלתי, גוי טוב או גוי רע? אמרו לי, גוי רע, רע מאוד. תנו לי יש. תתתי יש. צריך לשתות יש. ליקר, יש זה ליקר. כן? ולאי לא השתנו, ולאי שלא. יש לפעמים פגישות נוער, נוער גרמני, נוער ישראלי, בלה 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 בלה, בסוף סבב. נוער גרמני, מה אתם חושבים על היטלר? שלוש תשובות. מיעוט קטן, רשע מרושע. מיעוט אחר, הוא צדק, אבל נכשל. ומיעוט ואחרים, צדיק גדול. וככה הם מעיזים לומר לנוער ישראלי בפנים. פעם המציאו בגרמניה, מישהו ישחיק, המציא משחק מחשב. יורים, פאק פאק, זה זה זה. יורים, היורים הם נאצים, עם צלב קרס, והנהרגים הם יהודים. הרגת שני יהודים, הרגת יהודים, מכירים משחקים כאלה. כמובן, מיד החרימו את המשחק הזה, אבל הוא הספיק למחר בעשרות אלפים, מאות אלפים. הם ידעו שהחרימו להם את המשחק, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל המשחק מצא מאוד חן בין עלי ילדים והנוער. קיצור, אל תסמוך על הגרמנים, אל תסמוך על הרוסים, אל תסמוך על אוקראינים, אל תסמוך על ערבים, אל תסמוך על אמריקאים, אל תסמוך על אף אחד, תסמוך על מדינת ישראל. כל עוד ו... טוב, עד כאן היום.